אמרה הנשמה, אף כאן יהיה לנו לדרוש הרבה מאוד. כלומר, לא רק מה שדיברנו עד עכשיו על ההנהגה האלוהית, אלא גם מה שאנחנו נדרוש כאן על האדם. נכון? אנחנו פשוט מעתיקים את תשומת הלב שלנו מנושא לנושא. עד עכשיו התעניינו הרבה בהנהגה של ההשגחה האלוהית, כלומר הנושא שלנו היה בסופו של דבר אלוהים, עם כל המגבלות שמוטלות על כך. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא שהוא קרוב מאוד לליבנו, האדם. סמך ב', אמר השכל, על שלושה דברים צריכים אנו לדבר. על מציאותו של האדם, על מעשיו ועל פרי מעשיו. כלומר, יש לנו שלושה עניינים. האדם מצד עצמו, מצד מעשיו, מצד התוצאות של מעשיו, פרי מעשיו. אמרה הנשמה, זה פסקה סמר ג' כבר, אם כן, הדרוש הוא רחב ביותר. כן, דבר נע. מה זה האדם מצד עצמו? פשוט, מה זה אדם? מעשיו זה... למה לא להסביר שזה הפעולות שלו? זאת אומרת, יש לך אופציה אחרת? לא, אז למה בכלל לשאול? הבנת נכון, מצוין הבנת, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נבור. סמך דלה, אמר השכל, אבל רש מילין נאמר, ואידך פירושה, נניח לחכם ויחכם עוד, אמרה הנשמה, דבר דבריך. זאת אומרת, אנחנו לא נעסוק בכל מה שיש לומר, אנחנו נדבר על שורשי העניינים, וכל ההמשך תבין לבד. שאם לא כן, הספר יכיל 10 כרכים. ואנחנו רואים שיש רק כרך אחד. אז זה מה שמכריח אותנו לקצר. אבל אנחנו נדבר פה על העקרונות. אגב, עצם הרעיון הזה לדבר על האדם לפני מעשה האדם, זה כבר עמדה מסוימת. למה? כי אפשר היה לומר שהאדם אינו אלא מעשיו. זאת העמדה, למשל, של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שאומרת שהאדם אין לו מהות, הוא יוצר את המהות שלו. קוראים לזה הקיום קודם למהות. או במושגים לועזיים, האקזיסטנציה קודמת לאסנציה. הקיום קודם למהות. בעוד שאצל רמח"ל, קודם כל לדבר על המהות. ייתכן שהמהות הזאת באה לידי ביטוי, לפעמים לא. כן? אתן לכם דוגמה פשוטה. אדם מישראל שנפלה עליו מפולת בשבת. הוא חי. מצילים אותו או לא מצילים אותו? מצילים אותו, מה הטעם? אומרים חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה. עכשיו, מה נעשה אם הרופאים מעריכים שגם אם נציל אותו, הוא לא יחיה עד שבת הבאה? האם עדיין אנחנו נאמר חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה? התשובה היא שכן. מדוע? כי השבת מצילה את שומריה. אז נכון, הוא לא יחיה עד השבת הבאה, אבל אנחנו נציל אותו, כי במינו יש שומר שבת. זאת אומרת, פה אנחנו מתייחסים אל האדם לא מצד מעשיו, אלא מצד מהותו. מובן? טוב. סמך ההמרה הנשמה, דבר דבריך. סמך וב, אמר השכל. כאן צריכים לבוא אל עניין בום 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 בום, תחיית המתים. זאת אומרת, זה לא רגיל שכדי לדבר על מהות האדם, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד רחוק ומאוד אזוטרי. מה יש לדבר על תחיית המתים? תחיית המתים זה דבר שהוא קצת, מה? שייך לחוג מצומצם של בעלי סוד. כן, הרי מי מבין מה זה תחיית המתים? אף אחד מאיתנו לא היה שם. אנחנו לא יודעים מה זה חיים בלי מוות. ולכן לקחנו את הנושא הקשה ביותר להבנה, כדי להסביר מה זה האדם. אז יש פה היגיון מסוים. כשאתה רוצה לדבר על נושא ברצינות, תיקח את הנקודה היותר קשה של אותו נושא, וייתכן שעל ידי זה יהיה לך מפתח להבין את כל הנושא. מובן? וכיוון שהנושא של תחיית המתים הוא נושא מאוד לא מבורך, אז רמח"ל לא מפחד מאף אחד, לא רואה ממטר, ודן ישירות בתחיית המתים כשהוא בא לדבר על מהות האדם. עכשיו צריך להבין משהו לגבי תחיית המתים. תחיית המתים זה ב-13 עיקרים של הרמב״ם, לא? איזה מספר? ה-13, האחרון. מה הראשון? יש אלוהים. נכון? סעיף א', יש אלוהים, סעיף 13, יש תחיית המתים. זה לכאורה אומר שיש איזשהו דירוג. מה הדבר החשוב ביותר לדעת? שיש אלוהים. הדבר לכאורה פחות חשוב לדעת? שיש תחיית המתים. גם ניתן לומר, במידה מסוימת, שהאחד הוא סיבה והשני מסובב. הרי מי מחיה את המתים? אלוהים. אז אתה קודם כל צריך להגיד לי שיש אלוהים, ומתוך כך יש רלוונטיות לשאלה אם הוא מחיה מתים או לא. לכן, לפי ההיגיון, צריך לשים קודם כל את מציאות השם, אחרי זה את חיית המתים. הגיוני או לא? כל זה מאוד הגיוני וסותר משנה מפורשת. במסכת סנהדרין, בפרק חלק, יש רשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, והם שלושה. האומר אין תחיית המתים מן התורה, אם כן מתחילים בעיקר ה-13, ואין תורה מן השמיים, אם כן מתחילים, ממשיכים בעיקר ה-8, ואפיקורוס, אז מגיעים לעיקר הראשון. זה המשנה כנראה לא מכירה את 13 העיקרים לרמב״ם, היא הולכת בסדר ההפוך. 13, 8, 1. הרמב״ם הלך לפי סדר אחר, הוא הלך 1, 8, 13. ונשאלת השאלה, כן. למה אתה שואל? לא, לא, אני רוצה להבין מה עומק השאלה. כי מה שאתה שואל, זה שאלת הגמרא. הגמרא שואלת על זה. רגע, הגמרא שואלת, אתה יודע מה הגמרא שואלת? אתה יודע מה הגמרא שואלת? לא, אבל ביחס לנושא הזה, כי אתה ממשיך לדבר כאילו שאני עניתי לך. אני עוד לא עניתי לך עד הסוף. השאלה, אני מסביר שהשאלה שאתה שואל, היא שאלת הגמרא, שהגמרא שואלת שם, וכל כך למה? נכון? יפה. כלומר, אתה שואל את השאלות של התלמוד. זה מאוד חשוב להבין את זה. למה? כי למשל, בתיאולוגיה הנוצרית, ברגע שמישהו לא מאמין במשהו, יורש גיהינום. מובן מאליו. לא מפריע להם. לגמרא זה מפריע. כמו שלך זה מפריע. סימן שיש לך ראש של גמרא. זה טוב. עכשיו, כי הגמרא שואלת, וכל כך למה? מה פירושה? וכל כך למה? השאלה היא פשוטה מאוד. מה, בגלל שמישהו אמר איזה שטות, אז אתה לוקח את העולם הבא שהקדוש ברוך הוא נתן לנשמה שלו? הנשמה שלו היא חלק אלוהה ממעל, היא נצחית, היא ניצוץ עליון. אז הוא אמר משהו, אז זהו, גמרנו. כן? כלומר, זה המשמעות של השאלה שלך, נכון? ברור. כן. אז הגמרא יש לה תשובה שם. בסדר? אתה רוצה את התשובה גם של הגמרא? הגמרא אומרת, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. עד כאן תשובת הגמרא. אחר כך היא מסבירה מאיפה היא לקחה את זה. עכשיו אני רוצה להבין מה זה הסיפור הזה. שימו לב שהתשובה של הגמרא היא ארוכה. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז אני רוצה להבין מה זה קודם כל המידה כנגד מידה, ואז אני אבין מה זה הסיפור הזה של כפר בתחיית המתים. מידה כנגד מידה, זה אומר שהאדם הוא מידה. מה זה מידה? מה זה מידה אצל חז"ל? פחדנים כולם. מה זה, מה? זה כלי מדידה, יפה. כן, ליטר, חצי ליטר, נכון? קנקן, קופסה, לא משנה, זה נקרא מידה אצל חז"ל. עכשיו, כשאני שם משהו בתוך מידה, איזה צורה זה מקבל? הצורה של הכלי המודד, נכון? למשל, אם זה צורה של כלי עגול, אז התוכן יהיה עגול. אם זה כלי ישר, אז התוכן יהיה ישר, נכון? אז זאת אומרת שמידותיו שהקדוש ברוך הוא מידה, זאת אומרת שהאדם הוא מידה, והוא מודד מה שייכנס בקרבו. במילים אחרות, האדם מידת הכל, אמר פרוטגורס, נכון? שהאדם מודד, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. עכשיו, אדם שלא רוצה תחיית המתים, תשימו אותו בתחיית המתים. למשל, תקחו את אלבר קאמי, שאמר שאין משמעות לעולם, ותכניסו אותו לגן עדן. הרגתם אותו. זה אכזרי. כן? כלומר, אם הוא כופר בתחיית המתים, הסימן שהוא לא רוצה. אבל צריך להבין מה זה אומר בעצם, מה ש... כי הוא לא רוצה, אני אספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור? סיפור יפה. פעם הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, הלך ברחוב והוא שמע שני יהודים שמתווכחים. האחד אמר יש תחיית המתים, השני אמר זה שטויות, אין תחיית המתים. פנה הרב אלבז אל היהודי שאמר שאין תחיית המתים, ואמר לו, אין לך מה לדאוג, אתה לא תהיה שם. אז היהודי הזה מאוד נעלב ואמר, מה? אתה מקלל אותי? מה זה אומר? זה אומר שהאדם איננו נמדד על פי מה שהוא אומר, אלא על פי מה שהוא באמת. ולכן כשהגמרא אומרת על מישהו שהוא אומר אין תחיית המתים, אין הכוונה שהוא הוציא את זה מן הפה. אלא זה מה שהוא אומר, זה מה ש... זה סיסמת החיים שלו. כיוון שזו סיסמת החיים שלו, שאין תחיית המתים, אז אין לו חלק בתחיית המתים באמת. אז הוא לא שייך לזה. זה לא העולם שלו. זה כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, הוא היה אומר. אמרו הפרשנים, הוא היה מה שהוא אומר. כן? כלומר, מי הוא? מה שהוא אומר. הוא אומר אין תחיית המתים. כלומר, כל סגנון החיים שלו, כל צורת החיים שלו, זאת עדות שהוא לא רוצה בתחיית המתים. איך קוראים לאדם כזה אגב? פסימי. האדם הפסימי אין לו חלק בתחיית המתים, הוא לא רוצה בזה. לעומת זה, האדם האופטימי, גם אם הוא אומר שהוא לא מאמין בתחיית המתים, הוא באמת מאמין, שאם לא כן, למה הוא אופטימי? במילים אחרות, מספר האנשים האומרים שאין תחיית המתים לפי ההגדרה של המשנה הוא מספר קטן ביותר. בסדר? אבל באמת כשהוא לא רוצה, אז הוא לא רוצה. עכשיו, זה מסביר איך שרבי צדוק הכהן מלובלין קרא את המשפט הזה בגמרא. בגמרא כתוב, הרי הוא כפר בתחיית המתים. לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. מסביר רבי צדוק מלובלין שצריך לקרוא את המשפט הזה הפוך. אין לו חלק בתחיית המתים. לפיכך, כפר בתחיית המתים. מובן? אהו. טוב. יש רק בעיה אחת, שכל מה שאמרתי, זה לא נכון. בעיה, לא? אני מדבר כבר כמה דקות, וכל מה שאני אומר זה לא נכון. איך אפשר להגיד את זה? כי המשנה אומרת שכל מה שאמרתי זה לא נכון. כי המשנה בעצמה אומרת שזה לא נכון שהאומר אין תחיית המתים מן התורה אין לו חלק לעולם הבא. איך אני יודע? כי היא התחילה במשפט. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחר כך היא אומרת, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. יש פה סתירה בין המשפט הראשון לבין המשפט השני. מובנת השאלה? מה? אבל כתוב שכל ישראל יש להם. איפה הכנסת את המילה לכתחילה? המצאת אותה, היא לא כתובה שמה. נכון, אז כולם יש להם. הוספת מילה שלא כתובה. הוספת לכתחילה, אבל זה לא כתוב. אלא צריך לקרוא את זה ככה. כל ישראל, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. זה אותו חלק. נא לא להתחמק ממשפטים של חז"ל. חז"ל, אם הם רוצים להגיד מה שאתם אומרים, היו אומרים מה שאתם אומרים. חז"ל אמרו את זה אחרת. כל ישראל, אז זה כל ישראל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. בסדר? עכשיו, שימו לב שאחרי הקריאה הזאת אנחנו רואים איזושהי סתירה לוגית. נכון? שמתם לב? הרגשתם שיש איזושהי סתירה לוגית? משהו, נכון? אבל זה לא נורא. כי צריך להבין את זה כמו שהאריזה להסביר את זה. כל ישראל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא עכשיו, יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא אחרי שיעברו מה שיעברו. מובן? זאת אומרת, בסוף כולם מגיעים. אבל השאלה דרך איזה מסלול עברת. בסדר? טוב. עכשיו, כל זה היה כדי להרגיע אותך. כן? זה רק בשביל זה. עכשיו, בואו נחזור עכשיו למה שאני רציתי לומר. המשנה, כשהיא מדברת על יסודות אמונה בעצם, היא מתחילה מהאחרון, מהעיקר ה-13, תחיית המתים. אחר כך היא נזכרת שיש עיקר שמיני, תורה מן השמיים. ואחרי זה היא נזכרת שיש עוד איזה עיקר שיש אלוהים. ולכן האפיקורוס הוא לא בסדר. קצת מוזר הסדר הזה. זה נראה כאילו שהמשנה לא יודעת מה זה סיבתיות. התשובה. הבנתם את הבעיה? הבנתם את הבעיה? אז למה לא עניתם בפעם הראשונה ששאלתי? מה זה כזה? אני כזה מפחיד? מה קרה? הלאה. התשובה היא שזה שיש אלוהים זה לא חשוב אם הוא לא יודע להחיות מתים. השאלה הבוערת האמיתית היא האם אפשר להחיות מתים. אתה אומר שכן? טוב, אז בוא נבדוק. מי מחיה את המתים האלה? אלוהים, ברור. אז אם כן יש אלוהים. אבל השאלה החשובה היא איננה אם יש אלוהים. כי מה אכפת לי שהוא קיים אם הוא לא מתערב במציאות ואם המצב של העולם ממשיך להיות כל כך גרוע? אני אסביר למה הכוונה. אם אין תחיית המתים, זה אומר שהכוח החזק ביותר בעולם זה המוות. בסופו של דבר. אחרי כל קיום, אחרי כל חיים, בסוף הכל מת. אז בשביל מה? מה הערך של כל זה? אם אי אפשר להחיות את המתים, מה אכפת לי שיש אלוהים? מובן? זאת אומרת, האופטימיות היא הבסיס של כל אמונה ביהדות. אצל הפילוסופים זה לא ככה. הפילוסוף מוכן לקבל שיש אלוהים, ובשבילו, כיוון שהעולם הזה הוא עולם של מוות, אז עדיף לעזוב את העולם, להידבק באלוהים. ואז האידיאל האבסולוטי עבור הפילוסוף זה המוות. זה לעזוב את העולם. מובן מה שאני אומר? זה הבסיס? מה? לא, כי אין מה למצות פה. זה בעצם הבסיס גם של הבודהיזם. כן? הבודהיזם יש לו נקודת מוצא. נקודת המוצא זה שהעולם מאכזב. כן? זה נקודת המוצא הקיומית של ההכרה הבודהיסטית. העולם הזה איננו מספק. מה? לא, זה נקודת המוצא של הבודהיסט. העולם הזה איננו מספק באופן מהותי, אין תקווה. ולכן, אם כבר, צריך לדעת להשתחרר מן הכבילה אל העולם הזה, על ידי מה שהם מכנים נירוונה, וההתעיינות, וביטול אשליית האני, וכל מיני דברים כאלה. ברור? כלומר, עבור הבודהיזם, אם החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת במוות. מה שאין כן. ביהדות, החיים והמוות נתתי לפניך, ולמרבה הפלא ובחרת בחיים. בסדר? עכשיו, זה העמדה היהודית שאומרת שצריך לבחור בחיים ולא במוות, היא תולדה הכרחית של האמונה המונותאיסטית המוחלטת. אם אתה באמת מונותאיסט, אז אתה חייב לתת משמעות לכל. אם כן, תחיית המתים היא המבחן של האמונה העברית. לכן אמונת תחיית המתים איננה כתובה בתנ"ך. אתם יודעים למה? כי היא המובן מאליו. היא הבסיס של הכל. עד כאן ברור? כי העולם הזה לא מספק. נכון, זאת הבעיה. זאת אומרת, בבודהיזם יש מה שנקרא קרמה. או סמסרה, כן? שחיים, מתים, חיים, מתים, חיים, זה משהו נורא והיום. ואז הם מנסים להשתחרר משרשרת הגלגולים, על ידי מה שהם מכנים נירוונה, שזה השחרור אפילו מזה. שזה למות באמת, ולא לחזור. מובן? זה פשוט? לא, אבל אם אומרים שבסוף הכל מת, אז הכל מת. נכון? זאת אומרת, הסוף של החיים זה מסתיים בנגמר. אז בשביל מה הכל? נכון? איך אפשר לצפה? איך מה? איך?
איך אפשר
לצפה
חיים?
טוב, מה שאת אומרת זה כאן מתוך אמונה מאוד יהודית. זאת אומרת, השאלה האם העולם החומרי יש לו סוף. והיהדות כל כך אופטימית שהיא מקבלת שגם לעולם החומרי יש קיום, יש משמעות לקיום שלו. מובן? טוב, כן? ברור. כלומר, אם אני לא מת, לפחות אני חי. אז זה ודאי נותן משמעות לזה שאני חי. הבעיה היא מה ב... זה נראה, הייתי אומר, נקודתי, לוקלי. מה בגדול? מה על כללות המציאות? מה? ומה עם הגוף שלך? מה עם הסובייקטיביות שלך? אז אני כן רוצה לדעת. כי הרי זה שהמציאות הנשמתית שלי נמשכת, זה מאוד יפה. אבל אני לא מציאות נשמתית, אני אדם שאוהב סלט. והסלט המטובל, כן? זה חלק מההכרה הסובייקטיבית שלי. איפה זה? זה נעלם? אז זה בעיה? אז זאת אומרת... מה? סארט. איזה יווני? אפיקורוס, נו. אנחנו כן רוצים לחשוב, כי השאלה היא ככה, מה זה ההישארות? יש בהרבה שיטות רוחניות, גם בפילוסופיה היוונית, יש מה שנקרא הישארות הרוח. ואנחנו מדברים על הישארות הנפש. מה ההבדל בין הרוח לנפש? הרוח זה שאני חוזר למאגר החיים שממנו אני בא. בסדר? אבל האני שלי בטל. אז, והאני זה הקיום. ואילו המשימה של היהדות היא שגם לאני יש הישארות. מובן? מה שנקרא הנפש. במידה מסוימת, הישארות הרוח... זה מקום של שאלות ללא תשובה. קוראים לזה שאול. השאול, זה המקום שכולו שאלה. ואנחנו אומרים שבמקום השאלה תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, אנחנו מחפשים איזשהו קיום לעני הנפרד, וזה דבר מאוד לא פשוט. כן, מה שהזוהר מכנה חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? אני מחולק ממך. כי להיות כולנו חלק מנשמה אחת גדולה זה מאוד נחמד, אבל איפה אני שלי בתוך זה? זה כאילו האלוהות מוחקת את הפרט, חס ושלום. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל, מובן מה שאני אומר. כלומר, אין ייאוש. אין ייאוש בעולם כלל, אמר רבי נחמן. זה אין ייאוש כלל. שום דבר לא עבוד. בסדר? טוב. כן, מה? כן. נכון. נכון, יפה. יפה. טוב. אז תראו פה אנחנו מדברים, כן, בפסקה סמכווה, על משהו מאוד מאוד רציני. כאן צריכים לבוא אל עניין תחיית המתים. שאנו מאמינים בו, ודאי, בלי שום ספק. כן, דבר נא. למה הרמב״ם מה? למה הרמב״ם סידר מ-1 עד 13? קודם כל, כי 1 זה לפני 13. 2. בגלל שהרמב״ם, הוא מדבר על הסדר הלוגי. הרי לא ייתכן שתהיה תחיית המתים אם אין תורה מן השמיים, ואין תורה מן השמיים אם אין אלוהים שמתגלה. אז מתחילים לפי הסדר הלוגי. על הרמב״ם אין שאלה. כן? זה שהרמב״ם הוא לוגי זה בסדר. מה שמוזר זה הסדר של המשנה. אותו היינו צריכים לתרץ. בסדר. סמך זין. אמרה הנשמה. הלו זה אחד מן הדברים שכבר העירותיך לבארם. הרי בתחילת הספר הנשמה מבקשת מהשכל לבאר גם את העניין הזה. כי חפצה אני לעמוד על תוכן עניינם. אמר השכל. הנה עניין תחיית המתים בקיצור ובכלל. פשוט הוא. זה גם כן דבר לא פשוט בכלל. אומר לנו הרמח"ל, פשוט. אגב, אני רוצה לציין מה שאמרתי, שאמונת תחיית המתים היא מובנת מאליה בתנ"ך. יש לזה ראיה, שלא יודע אם שמו לב אליה. כשבן הדד, מלך ארם, שולח מכתב לאחאב מלך ישראל, ואומר לו, אני שולח לך את שר הצבא שלי, את נעמן, כדי שתרפא אותו מצרעתו. אז מה עונה אחאב? קורע את בגדיו, ואומר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי יאמר אליי אסוף איש מצרעתו. זאת אומרת, מה אומר אחאב? אם הייתי אלוהים, ברור שאני יכול להחיות מתים. אבל אני לא. אז מה הוא רוצה ממני, מלך ארם? אז זה מראה שאפילו אדם מסובך, אפשר לומר, כמו אחאב מלך ישראל, בכל זאת, תחיית המתים היא דבר שפורץ אצלו כדבר המובן מאליו, שאף אחד לא לימד אותו את זה. כן, מה אתה אומר? אנחנו רוצים לברר מה זה אדם. נכון, כי אנחנו יהודים טובים. מה? רוצה להבין את זה. אני רוצה להבין את מה שאני מאמין בו. אמרו לי, אתה רוצה להיות יהודי טוב, תאמין ב-13 עיקרים. העיקר ה-13, תחיית המתים. עכשיו תסביר לי. נכון, נכון, זה מה שאני אומר. עד שלא מבארים לך, אתה לא יודע. כן, אבל זה כלל גדול. היה אומר מניטו, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים בו. מה אתה אומר? לא, נכון, לא מכריח. אבל זה כאילו תכונה מיוחסת לאלוהות ללא פיקפוק. זה מה שזה אומר. בסדר, זה מספיק לי. כן, אבל אליהו ואלישה, אתה יכול להגיד שזה הנשמה מלאכותית. אבל לעומת מה שאומר אחאב, כן, זה משהו אחר לגמרי. לא, לא צריך תחיית המתים כדי להגיד שיש אלוהים. צריך שיהיה, אבל קיומו של אלוהים הוא מעניין אותי אם יש תחיית המתים. אם אין תחיית המתים הוא לא כך מעניין אותי, כי זה אומר שהמוות יותר חזק ממנו. השאלה מה זה עולם הבא? אם זה רק עולם רוחני, אז זה אומר שהעולם הגשמי נכשל. אז זה חצי ייאוש, מה? זאת השאלה. בדיוק על זה אנחנו צריכים לדבר. לכאורה, מה אנחנו מתעקשים על תחיית המתים? הרי יש לנו עולם סופר כיפי, גן עדן, עולם הבא וכו'. בשביל מה לנו להסתבך עם הגבייה הכבדה הזאת שמלווה אותנו? נכון? זה בדיוק על זה שהוא מדבר. זה מה שגם גרם לקושי אצל הפילוסופים לקבל את רעיון תחיית המתים. בסדר? אז על זה אנחנו צריכים לדון. הפילוסופים היה קשה להם לקבל שהגוף מעניין. כן, הגוף לא מעניין, הגוף זה רק מכביד. כך אמר סוקרטס. כן, גם פיתגורס אמר שהגוף זה הכלא של הנשמה. כן, זה... בסדר, צריך את זה, בין היתר כדי להביא את הדור הבא, וגם כדי לקנות כלים לעסוק בפילוסופיה, אבל באיזשהו שלב נגמר. כן, ככה טענה של סוקרטס. כדאיתה בספרו של אפלטון, פיידון, כן? ספר חשוב, הפיידון. אפילו זה הספר הראשון של אפלטון שתורגם לעברית, אני חושב, בעת החדשה. טוב. אמר השכל, הנה עניין תחיית המתים בקיצור ובכלל פשוט הוא, כי כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, גוף ונשמה לעבוד ולמסע, שניהם כאחד, את כל עבודת הקודש, התורה והמצווה אשר נתן להם, הנה ראוי הוא שגם בקבלת השכר הנצחי יחדיו יהיו. טוב, יש פה דבר מאוד מעניין. שני פועלים עבדו ביחד, צריך לתת משכורת לשניהם. הנשמה עבדה, מגיע לשכר. הגוף עבד, מגיע לו שכר. אם השכר הזה הוא נצחי, אז גם לשני מגיע שכר נצחי. כן, מה אתה אומר? השאלה היא, מה זה הגוף הבשר ודם שלי? אתה יכול להסביר לי מה זה הגוף בשר ודם שלך? זה, לפי הרפואה הסינית, הגוף הוא המקבץ של התחושות. כן? הגוף שלי לא תמיד אני מרגיש אותו, גם אני לא תמיד יודע עד איפה הוא מגיע, עד איזה מרחב. עכשיו אני עכשיו רואה אותך, אז העיניים שלי מגיעות עד אליך. כלומר, זה מאוד לא פשוט להגדיר מהו הגוף. איזה סוג גוף זה? זה גם אחד הדברים שרמח"ל יצטרך להסביר. אתם רואים שברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על זה, הרבה מאוד שאלות שאנחנו בדרך כלל לא מתעניינים בהן, מתחילות להיות שאלות חשובות. למשל, השאלה המפורסמת שמובאת באמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, אישה שהתחתנה פעמיים, לזה בעל היא חוזרת. כן, שלושתם מגיעים מתחיית המתים, הבעל הראשון, הבעל השני. למי היא חוזרת? אז רב סעדיה גאון, שכנראה היה לו חוש הומור, בניגוד לחלק מהתלמידים במכון מיר, לא אמרתי כולם, אבל חלק. אז אמר רב סעדיה גאון, תראה, יש שלוש תשובות. היא חוזרת לראשון, תשובה שנייה היא חוזרת לשני, תשובה שלישית, משה ואהרון יהיו שם, אז תשאל אותם. זה מוכיח שהיה לו חוש הומור. עכשיו, מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, אתה שואל בקטגוריות של העולם הזה, על מציאות שאין לך מושג ממנה. זה הכוונה, כן? אז גם, אני אומר, יש גוף. ברור שיש גוף, אבל מה זה הגוף הזה? איך חשים אותו, איך חווים אותו? כן? היום אנחנו יודעים, בהתפתחות של הפיזיקה, שאנחנו לא קולטים את המציאות כפי שהיא באמת. כן? כלומר, אנחנו חיים בעולם מדומיין לחלוטין, ביחס לאופיו של החומר, והמלאות שלו וכדומה. כן? טוב, מה? נכון. לא, מה, אז מה, מאיפה הוא דיבה? הקדוש ברוך הוא ברא גם מלפפונים, גם עגבניות. אתה מסכים איתי? אז איך אנחנו מבינים שלמלפפונים יש מסלול אחר מאשר לעגבניות? הם באותו סלט, נכון. אז אותו דבר גוף שמה, נכון? בסדר. לכן השאלה לא מובנת בכלל. לא מתאים לך. טוב. מה? נכון. ואם לנשמה מגיע עונש? אז השאלה היא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כדי להגיע לעולם הבא, אתה צריך לעבור דרך כמה תחנות. קצת גהינם, קצת כף הקלע, קצת גלגולים, קצת ייסורים. בסוף מגיעים. בסדר? מה שנקרא תיקון. אבל זה שייך לספר הנקרא דרך השם. נכון? ספר דרך השם, למדנו אותו פה. אז אם אתה רוצה, אפשר בארכיון, נמצאים כל השיעורים. אתה יכול לקרוא, לשמוע. בסדר? טוב. אבל פה אנחנו מתקדמים לעבר סוגיה חדשה, סוגיית תחיית המתים. אז בואו, אז קודם כל פה הוא זורק איזה פצצה שצריכה בירור. מה זה שהגוף מגיע לו שכר? הגוף אין לו תודעה. אז בשביל מה שהוא יחיה. עכשיו, זה מה שהביא את הרמב״ם, השאלה שאני שאלתי עכשיו, הביא את הרמב״ם לומר שתחיית המתים זאת לא המטרה. בסדר? תחיית המתים, אומר הרמב״ם, יבוא יום שיחיו המתים, לא כולם, יש כמה כאלה שיזכו, צדיקים, רק צדיקים, והם יקומו לתחייה ויחיו חיים טובים וארוכים, ובסוף ימותו ויזכו לחיי העולם הבא. כלומר, עבור הרמב״ם, תחיית המתים זה סוג של סוגריים. יהיה, אבל זה לא המטרה. עכשיו, יש כאלה שאמרו, בגלל זה, שהרמב״ם איננו מאמין בתחיית המתים. מה? זה נשמע ככה. ולא רק זה, דייקו את הדבר הזה ממספר מקומות בכתביו. בעקבות כך, הרמב״ם ראה לנכון לכתוב איגרת שלמה, נקראת איגרת תחיית המתים, אחת האיגרות האחרונות של חייו, ושם הוא מראה על כל המקומות שדייקו בדבריו שהוא לא מאמין בתחיית המתים, שהוא כן מאמין בתחיית המתים. והוא מסביר שזה מיסודות האמונה, ושמי שלא מאמין בזו אין לו חלק בתורת משה, וכו' וכו'. התגובה הזאת של הרמב״ם גררה שני סוגי פרשנויות. אלה שאמרו שלמרות שהרמב״ם כותב שהוא מאמין בתחיית המתים, הוא באמת לא מאמין בתחיית המתים. זה מה שנקרא עקשנות. או יש כאלה שאמרו שהרמב״ם לא כתב את האיגרת הזאת. אלא שזה מישהו אחרי הרמב״ם שכתב את זה בכאילו בשמו. גם זה לא נכון, יש הרבה הוכחות שהרמב״ם אכן כתב את האיגרת הזאת. בסדר? עכשיו, יש בכל זאת דבר שלא ברור בדברי הרמב״ם, למרות שהאיגרת הזאת היא ארוכה, 15 עמודים בערך, תלוי באיזה גודל של מהדורה. יכול להיות מהדורה עם 8 עמודים בלבד. אבל לא משנה, איגרת תחיית המתים של הרמב״ם היא ארוכה. והוא לא מסביר אפילו פעם אחת למה צריך תחיית המתים. הוא אומר זאת אמת, תחיית המתים, והשאלה מדוע לא הערכתי בזה, אומר הרמב״ם, כי אין מה להעריך בדבר שהוא במהותו נס. אין מה להבין בנס. זה נס. אז יש לנו מסורת מאבותינו שיהיה נס כזה. אבל מה לעשות עם זה? זה כאילו שהרמב״ם אומר, אני לא מצליח להכניס את האמונה הזאת במסגרת רציונלית. משהו שיש לו היגיון פנימי. זאת החולשה, אגב, של העמדה של הרמב״ם בנושא הזה. כלומר, הרמב״ם אכן כן מאמין בתחיית המתים, אבל אין לו הסבר מספק למה יש תחיית המתים. כן?
זה נכון שהוא אומר ככה, אז זה נשמע שיש איזה רווח שמישהו יכול להגיד שתחילת המתים זה האישי, כאילו, כאילו מבחינת הפילוסופיה...
אפילו מיותר, במידה מסוימת.
או שזה אישי ואתה יכול, יש רווח פה להביא את זה כשאתה רוצה.
לא, לא, לא. זה הרמב״ם לא חושב את זה. הרמב״ם אומר מפורש, תחיית האמיתים, זה שהגוף קם לתחייה. אי אפשר לתלות ברמב״ם אמירות סובייקטיביות. הרמב״ם לא יודע מה זה סובייקטיביות. נא לדעת.
לא, בסדר, אבל מישהו יכול להבין את זה בצורות אחרות.
אז אבל זה לא יהיה הרמב״ם. יש הרבה אנשים שמאמינים בהרבה מאוד דברים, אבל רק שזה לא הרמב״ם. אנחנו רוצים להבין מה הרמב״ם אומר. בסדר? זה כמו שמצאנו הרבה אנשים שיש להם דעות פילוסופיות מעניינות, והם מאוד רוצים שהדעות שלהם זה יהיה היהדות. אז הם אומרים שמה שהם אומרים זה היהדות. כן, מה אתה אומר? רגע, יעיין נקבודו באיגרת חיית המתים, הוא מסביר מדוע הוא לא עושה את זה. בסדר? בשביל זה יש ספר, אני אקרא איגרת חיית המתים. המטרה שלי איננה ללמוד עכשיו את איגרת חיית המתים. המטרה שלי היא ללמוד רמח"ל. אבל כדי להבין את הרמח"ל אני חייב לתת איזשהו רקע. לכן אני מביא את הרמב״ם. בסדר? בסדר, אז זה הרמח"ל יצטרך להסביר לנו למה אנחנו לא אומרים את זה. אבל קודם כל אני רוצה להבין למה יש תחיית המתים לפי דת הרמב״ם. בסדר? למה לפי הרמב״ם יש תחיית המתים? מה מרוויחים מזה? יש לשאלה הזאת שתי תשובות. האחת של הרלב"ג. השנייה אנחנו נראה עוד מעט. תשובת הרלב"ג היא מאוד מעניינת. מפתיעה מאוד. הרלב"ג אומר, צריך שתהיה תחיית המתים, כדי שפעם אחת ולתמיד תהיה הוכחה שהיהדות אומרת את האמת. פתאום באמצע המהדורה של החדשות בערב, מגיע משה רבנו לאולפן, ואומר שלום, התעוררתי אחרי 3,000 שנה, הייתה שינה טובה, רציתי להגיד לכם שמה שכתוב בתורה זה נכון. כל המדינה רואה ש... לא רק משה, גם דוד המלך מגיע, גם אברהם אבינו, כולם מגיעים. אז זה באמת הוכחה שהיהדות היא אמת, צריך פעם אחת ולתמיד שזה יהיה ברור. עכשיו, זה מתאים לשיטתו של הרלב"ג, שאצלו הניסים הם בשביל הטיפשים, שלא מאמינים בלי ניסים, אז צריך שיהיה ניסים. אז זה הנס האולטימטיבי, כולם יפתחו פה גדול, בסדר, זהו, נגמר, ואז כבר אין צורך בבחירות לכנסת, כבר כולם יודעים אם ינצח והכל. זה ההסבר האחד. ההסבר השני אומר כך, שיש נשמות מתוסכלות. יש נשמות מתוסכלות. למה הן מתוסכלות? כי הן לא זכו לחיי העולם הזה. חיי העולם הזה היו קשים לאותן נשמות, מסכנים. אז התסכול הזה מלווה את הנשמות האלה, ולכן צריך לתת להם פיצוי. פעם אחת תקבלו עולם הזה כמו שצריך. יהיה טוב, יהיה נחמד, אריכות ימים, בריאות, עושר, שמחה. זהו. טעמתם, מבסוטים, אפשר לחזור לחיי העולם הבא בלי גוף. בסדר? זה שני ההסברים לעמדה של הרמב״ם. אבל המקובלים והרמב״ן לא מסכימים עם כל זה. ואומרים שתחיית המתים היא בגוף והיא נצחית. עכשיו, אם זה נכון, הדבר הזה מעורר קושי גדול. מה, לנצח להיות תקוע בתוך הגוף? גם שאלה, לא? מובנת השאלה? כן? הגוף סך הכל זה מוגבל. אז אם אתה לא מקבל את העמדה של הרמב״ם, אבל אז גם העמדה של הרמב״ן היא קשה. מה עושים עם הגוף הזה, הקליפה הזאת, הכבדה, עם הצרכים שלה? למה? טוב. עכשיו בשביל זה יש רמח"ל. בואו נתחיל לקרוא את דברי הרמח"ל. כי לא ייתכן שיהיה הגוף הבריאות. כי לא ייתכן שיהיה הגוף עמל ולא לו לבריאות. והרי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. כן? זה כלל גדול. הקדוש ברוך הוא נותן שכר לכולם. הגוף עשה עבודה, תן לו שכרו. אבל מה שצריך להתבונן הוא על פרטי החיבור הזה של גוף ונשמה. בהתחברם, בהיפרדם, ובשובם להתחבר חיבור גמור. כלומר, יש, אתה מדבר על היחסים בין הגוף לנשמה, אתה צריך להבחין בשלושה אופנים של חיבור. התחלה, אמצע וסוף. התחלת החיבור גוף ונשמה, איפה זה? מחדר לידה עד חברה קדישה. נכון? זה השלב הראשון. נולדת, יש לך גוף ונשמה ביחד. אתה מת, נגמר. שלב שני, גוף בקבר, נשמה בעליונים. שלב שלישי, החיבור מחדש, תחיית המתים. האם זה אותו הדבר? זה צריך ללמוד. במיוחד השלב השלישי הוא היותר נעלם. כי הן כל אלה... מה? מה אתה רוצה? מה?
לפני הלידה.
לפני הלידה... נכון. אז זאת אומרת, יש גם שלב מינוס אחד, נכון? יש שלב מינוס אחד, או שלב אפס, לפני בו הנשמה לעולם הזה. בסדר? שזו השאלה, מתי נבראת הנשמה? שגם על זה גדולי ישראל דנו. בסדר? מסכים. אבל פה הוא לא מדבר על זה. כנראה שלא בא לו. טוב. אין כל... מה? כי אז זה חיבור מוצלח. כלומר, החיבור של הנשמה והגוף בעולם הזה, זה לא חיבור גמור. עובדה, יש מתחים. בין הנשמה שלי לגוף שלי יש מתחים. ולפעמים זה לא הולך ביניהם, עד כדי כך שבסוף יש גירושין. נכון? הגוף והנשמה מתגרשים זה מזה. אז זה לא חיבור גמור. אבל בתחיית המתים זה חיבור גמור, מוצלח, ותיק, נצחי. אז זה לא אותו הדבר. בסדר. כי הן כל אלה יפעל אלה עם כל האדם, והוא לא דבר ריק, הוא ודאי. מה זה כל אלה יפעל אל? זה פסוק באיוב, נכון? הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, זה נאמר על תורת הגלגול. אז פה הוא אומר זה משהו דומה. על כן, אלה הפרטים הם שצריכים ביאור, וביאור רחב ומספיק. ודאי, אמרה הנשמה, ודאי, דבר זה צריך ביאור. מה זאת עשה אלוהים גוף ונשמה? בשתי יצירות ולא יצירה אחת. זה בעצם אפשר להתחיל מזה, שבסופו של דבר חיי האדם הם חיים קשים. חיי האדם הם חיים קשים. כי אנחנו היצור היחיד בעולם שמורכב משני דברים. כל השאר לא מורכב. וזה דבר שמאוד קשה לעשות אותו, במיוחד שהחלק האחד שאנחנו מורכבים ממנו, הנשמה, היא באה ממקום עליון מאוד, והגוף, שהוא החלק השני שאנחנו מורכבים ממנו, בא ממקום נמוך מאוד. אז להדביק ביחד שתי יצירות כל כך הופכיות זו לזו, זה דבר בלתי נסבל. אפשר להבין מדוע האדם חוטא. כי החיבור הזה לא מוצלח. התלמוד אומר שאנטונינוס, מלך, כלומר, קיסר רומא, אמר לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין. גוף אומר נשמה חטאה, שמיום שפרשה ממני הריני מוטל בקבר כאבן דומם. ונשמה אומרת גוף חטא, שמיום שפרשתי הימנו, הריני פורחת באוויר כציפור. מה בעצם מתכוון אנטונינוס בשאלה הזאת? הוא בא לומר שחיי העולם הזה הם לא כדאיים. אמנם זה נתון, אנחנו נשמה בתור גוף, אבל כמה יהיה טוב כשסוף סוף החבילה הזאת תתפרד. בסדר? זו הטענה של אנטונינוס. וזה גם השאלה ששואלת פה הנשמה. מה זאת עשה אלוהים לנו? גוף ונשמה בשתי יצירות, ולא יצירה אחת. אם היינו יצירה אחת, זה היה יותר הרמוני, היה יותר קל. בסדר? שיהיה אדם מציאות אחת, ולא שיהיה מורכב כמו שהוא אתה. כי ודאי לא ייבצר מנו יתברך מזימה לעשותו חי בעצמו, בלא חילוק זה של גוף ונשמה. רבנו סעדיה גאון, גם כן, בספר אמונות ודעות, מביא שאלה ששאלו. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה אותנו גוף ונשמה ולא נשמה בלבד? ולא נשמה בלבד. עונה רב סעדיה גאון, שכזכור לכם מהפעם הקודמת שציטטנו אותו, שהיה לו חוש הומור, עונה רבנו סעדיה, כי אם היינו נשמה בלא גוף, לא היינו אדם. בסדר? זה לא מה שהוא עונה. זה לא מה שהוא עונה, זה מה שאתה עונה. תן לרב סעדיה לענות מה שהוא עונה. ניתן לו את הקרדיט שהוא יודע מה שהוא אומר. אדם זה גוף ונשמה. עכשיו אתה יכול, הפרשנות שלך היא אפשרית, אני רק אומר שזה לא מה שהוא כתב. בסדר? טוב, כי ודאי לא ייבצר מנו יתברך מזימה לעשות חי בעצמו ולא חילוק זה של גוף ונשמה. ואומנם יחשוב כי כשנדע זה, יהיה פתח פתוח לפנינו להיכנס לשאר הפרטים. כן? עצם ההבנה שיש דואליות בנפש האדם, זה יהיה המפתח להבין הרבה דברים. כן. לא, היא אומרת שאנחנו צריכים להבין את המצב הראשון. הרי מה אמר השכל? שיש שלושה דברים שצריך להבין. מצב גוף ונשמה מחוברים, גוף ונשמה נפרדים, גוף ונשמה מתחברים ביחד. נכון? אז היא אומרת, על הדבר הראשון באמת צריך לדון. קודם כל, היא פשוט עושה קצת סדר. הדבר הראשון, גוף ונשמה, בעולם הזה, זה באמת די מסובך לחיות ככה. נכון? כולנו עברנו את זה, את המאבק הזה בין התביעות של הגוף לבין התביעות של הנשמה. זה לא הולך ביחד. כן. מה זה חיו ביחד? ודאי ש... אדם וחווה בגן עדן, אמנם לא היה להם גוף, אבל הם היו בעלי הכרה שונה. זאת אומרת, ככה, זה אותו אדם עם שני מוקדים בהכרה שלו. מה? זה אומר שאדם וחווה זה אותו אדם עם שני מוקדים בהכרה שלו. למשל, אם אני שואל בן אדם, תגיד, מה המקצוע שאתה רוצה ללמוד? אז הוא אומר, תראה, השכל שלי אומר ככה, הרגש שלי אומר ככה. זה שני אנשים? לא, זה אותו אדם. אבל מה, יש לו שני מוקדים בהכרה שלו. שני המוקדים בהכרה של האדם הראשון נקראים אדם וחווה. אוקיי? אבל זה היה בלי גוף. זה נכון. איך אני יודע שלא היה להם גוף? כתוב, היו שניהם ערומים. סימן שלא היה להם גוף. מה זה ערום? ערומים? בלי לבוש, נכון? בלי מעטפת. אז ודאי, אז הגוף הוא מעטפת. אם כתוב שהם היו ערומים, סימן שלא היה להם גוף. מובן? זה פשוט כן. לא יודע. איך אני יכול לדעת? הרי זה עוד לא... לא, אני מבין, אבל איך אני יכול לדעת? לא. אני לא יכול לדעת כי זה לא הנושא שאנחנו מדברים עליו. אם זה היה הנושא שאנחנו מדברים עליו, הייתי יכול אולי לנסות להבין משהו. אבל אנחנו מדברים כאן על משהו אחר. שמת לב? כן. טוב. לא, פשוט, לא הייתי בטוח שאתה שמת לב. נכון. לא. לא. לרגש יש דעה אחת, לשכל יש דעה אחרת. אז זה באותו בן אדם. ולא בן אדם, באותו אדם. זה נכון. בסדר? יכול להיות שיש לה אוזן לשמוע את דברי אדם, ואוזן אחת לשמוע את דברי הנחש. גם זה יכול להיות. טוב, אמר השכל, אני קורא כאן פסקה עין. הכוונה העליונה, הלא שמעת כבר, היותה אח להיטי ולאדם. לזכות במעשיו ומה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. והרי כאן עניין החסרון והשלמות שזכרנו למעלה, כי האלוהים עשה הגוף הזה חומר, עב וחשוך, בלתי ראוי לאור באור קדושתו יתברך מפני מזגו השפל, כי אין לבוא אל שער המלך ולבקר בהיכלו אלא שלמי ההכנה, כלב חומר ממלכותא דהרעא. וזה החושך אשר מוטבע הוא בחוקו של הגוף הזה. הוא אסם בקרבו את כל התאוות, הרעות, השולטות בו, ועושות אותו עלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותו. וזאת שנית, עשה הנשמה הטהורה, החצובה, מתחת כיסא הכבוד, והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה. בשביל מה? לטהרו ולקדשו. לא, זאת לא מתארץ, למה זה ככה? אבל אנחנו מבינים דבר אחד. הנשמה, אם היינו לא מקלקלים שום דבר, כשהנשמה נכנסת אל הגוף, התוצאה הייתה צריכה להיות טהרה וקדושה. נכון? מה קורה במציאות? הנשמה נכנסת לתוך הגוף, ומה קורה במציאות? הוא רוצה חלב והחלפת חיתולים. נכון? ומוזיקה. זה מה שהוא רוצה. רגע, אבל שמו לך נשמה בגוף. זה היית צריך להיות טהור וקדוש. פתאום קרה משהו. הוא רוצה חלב וחיתולים. יש איזשהו פער. טוב, בזה נצטרך לעסוק בפעם הבאה, כיוון שהגיע המבזק. שלום.